ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני חושב שהדברים שהרב עמר אמר מחייבים אותנו מאוד, יושבי בית המדרש, כמה אנחנו צריכים ויכולים לטבוע מעצמנו. כמובן שצריך להיות שמחים במה שמשיגים, אבל חלילה לא לעצור בזה, לשאוף, לרצות. וקיבלנו גם ברכה שבעזרת השם זה אפשרי, אז כדאי לנצל את זה, לעלות על הגל הזה. בראשית דברינו ציינו שהשנה חגיגת ההודעה היא בעלת אופי מיוחד. תודה של יובל, או יובל של תודות, כל אחד יכול להתבונן בדברים. למדנו בפרשת השבוע בשבת האחרונה ששנת ה-50 קרויה יובל, ועל שנה זאת אומרת התורה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. זוהי שנה שחוזרים בה אל הראשונות, התבוננות מחודשת. זה סיכום מצד אחד לקראת התחלה חדשה מהצד השני. כפי שהזכיר הראשון לציון, קשה מאוד מאוד לשמר חוויות. הזמן נוגס ברגשות. הנפש חווה כל הזמן חוויות חדשות, והן מפנות את מקומם. עד כמה זה מתאים למה שהוא דיבר על האסוך שמן, על הלפנות, אבל מתפנות כל החוויות הישנות. והקדוש ברוך הוא, אותו פסוק מופלא שהוא הזכיר בפרק ההודעה שלנו ביום העצמאות וביום ירושלים, מי חכם ואיש מורה והתבוננו חסדי השם. צריך חוכמה מיוחדת כדי לשמר את הרגע. עם כל הקשיים הללו, אם אנחנו מצליחים למצוא, כמו שראש הישיבה הזכיר בסעודה, ממש התקרבתי לראות את זה, פתאום לראות את הרב צבי יהודה אומר את אותם דברים שלמדנו אותם, איך הדבר הזה עובד, לשמוע את הקול, לקול של אדם ששמעתי אותו הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים אפילו, אבל זה פתאום נותן חוויה אחרת לכל העניין. והיום, באמצעים המשוכללים שיש, אפשר להגיע גם לקטעי שמע וגם לדברים שכתובים. ואני מבקש לקרוא כמה מילים. המילים הללו התפרסמו, אנחנו עכשיו בליל כ"ח באייר, מילים שהתפרסמו בכ"ט באייר תשכ"ז, הווה אומר מחרתיים לפני 50 שנה. 2000 שנה לא טשטשו בלב היהודי את הכיסופים לירושלים עיר הקודש. 2000 שנה נשא עמו העם היהודי בכל נדודי גלותו את חזון השיבה לבירת הנצח של ישראל. אתמול, אני אומר שוב, זה נכתב בכ"ט באייר תשכ"ז, נתגשם חזון הדורות. אתמול קיבלו פסוקי תהילים והתפילה משמעות חיים. אתמול חזר וכבש, לא מסכים למילה הזאת, אבל כך כתוב, העם היהודי את עיר קודשו וירושלים השלמה בידינו. מסתום היה צריך להיות כתוב פה, החזיר, שחרר, לא כבשנו. 19 שנים השקפנו על המקומות הקדושים שלנו ממרחק של זריקת אבן, בלי שיכולנו לגשת עליהם. לעולם לא נהיה במצב זה עוד. יום אתמול יירשם בדברי הימים של העם היהודי כיום שספק אם ייפול במשמעותו מהקמתה של מדינת היהודים המחודשת. גם אם ברור שלא יכול היה להתגשם חזון השיבה לעיר הקודש בלי הגשמת החזון של חידוש הריבונות הלאומית, יום העצמאות. יום אתמול ייחרט בלב כל יהודי באשר הוא כיום שבו נתמלאה תקווה בת 2,000 שנה, כי בא לציון גואל. צבא ההגנה לישראל שבלב כל אחד מלוחמיו פיעמה תקוות הדורות, הביא לנו לכל אחינו את הגשמת החזון הזה על מגע של כסף. עוצמת ההרגשות שעורר מאורע היסטורי זה בלב כל יהודי היא מקור כוח ששום גורם בעולם ואף האדיר ביותר אינו יכול לזלזל בו. העם חזר לבירתו והבירה חזרה לעמה, אם לא ייפרדו עוד. זאת ההרגשה, זאת האווירה, אלה המילים שנשמעו לפני 50 שנה. לא קראתי את הדברים הללו לא מהפלס, לא מיתד נאמן, לא מהמודיע ואפילו לא מהצופה. הדברים מופיעים בעיתון דבר, עיתון פועלי ישראל, כבר לא מופיע היום. כך זאת הייתה הרגשה. אז מה הייתה הרגשה בבית המדרש? מה הייתה הרגשה בלב פנימה? זאת הייתה הרגשה של כל עם ישראל. והחובה שמוטלת עלינו להיות חכמים ולשמר את זה, לא להסתכל על זה כדבר מובן מאליו. יש מי שמסובב הסיבות, מביא אותו למקום פלויני או אלמויני, אבל בסופו של דבר מלמדים אותנו חזל, זוק חוטרה האווירה העיקר הקאי. ידידנו הרב רב מאיר גולדוויכט מקיים בהידור כי מציון תצא תורה, אבל במהות ובשורש הוא ירושלמי, וברור לי שהוא נוצר בתוכו חוויות מאותם ימים משכונת שערי חסד, ונבקש שיחד עם השיעור שנשמע ממנו ינסה גם לשמר לנו, כדי שאנחנו נהיה חכמים, כמה רגעים מאותם ימים מופלאים. הרב מאיר, בבקשה.
ברשות ידיד נפשי ראש הישיבה שליטה הרב ברוך וידר, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטובו הנעימים, מקים עולה של תורה ופלטין של מלך בחצרות בית השם, ברשות רבני הישיבה, מורי ורבותיי, בשבילי לעמוד כאן 50 שנה לאחר שחרורה של ירושלים, שאבי זיכרונו לברכה זכה להיות בין משחרריה, ומכאן המשיך לקבר רחל, לתפילה הראשונה שם. מספר ימים לפני תחילתה של המערכה הלכנו יחדיו, הייתי ילד בתחילת בית ספר יסודי, ואיכשהו רגלינו הובילו אותנו, אבי היה צריך להתעסק במה שעשה שם, קיבל חופשה קצרה מהצבא ממש לכמה שעות, ובכניסה לבית וגן היה שדה עם הרבה הרבה קופסאות, ואני שואל את אבא, מה זה כל הקופסאות האלה? והוא אומר לי, זה לא קופסאות, אלה ארונות קבורה. עיריית ירושלים עם הצבא ביחד צפו שרק בירושלים לבד ימותו 10,000 איש, ושאפשר יהיה לקבור אותם כמה שיותר מהר. כמה חודשים אחרי זה חילקו את העצים האלו בחינם בירושלים כדי שאפשר יהיה לבנות סוכות. אומר הקדוש ברוך הוא, ילדים שלי, אתם בונים ארונות קבורה? לא, זה לסוכות. רק להבין, אפילו דרך הסיפור הקטן הזה, איזה ניסי ניסים היו. ולא אשכח כילד בשכונת שערי חסד, שהרב גורן הגיע לשם, לפני כניסתו לכותל הוא עצר, ורבני השכונה עלו ברחוב אושיסקין ליד בית ספר רבלין דרוטשילד, ששם הצבא התמקם, ועמדו שם גדולי עולם, רבינו הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הרב אברהם דוד רוזנטל, רבה של שערי חסד, זכר צדיק לברכה, הרב יצחק פלקסר, ראש ישיבת שפת אמת, זכר צדיק לברכה, ונתנו לו את השופר של השכונה. זוכר את זה כמו היום, כי הוא אמר להם שהוא עוד מעט מגיע לכותל. ביקשו ממנו שיתקע בשופר הזה, ועמדו ודיברו איתו וברכו אותו, וברך אותם, הם ברכו אותו. וכשנזכרים בדברים האלה, וגם כששומעים ורואים את כל מה ששומעים, כל מה שרואים, והשאלה היא עבורנו היא, ולירושלים מרחה ברחמים תשוב שלוש פעמים ביום, איך בכל זאת אנחנו יכולים להתקרב קרוב יותר לבני ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו. אני אנסה בסייעתא דשמיא, בזמן העומד לרשותנו, לראות היבט שאולי לא תמיד מחברים אותו דווקא לירושלים עירך ברחמים תשוב, ונראה דרך ההיבט הזה איך בידינו יום יום, שעה שעה, אם ניקח אותו כמה צעדים קדימה, ללא ספק נהיה קרובים לבתחזן העינינו בשובך לציון ורחמים. אז נפתח את הדברים בצורה הבאה, בהזדמנות זו גם להודות למנכ״ל ישיבות ההסדר הרב שמואל יסלזון, שנתן לי את האפשרות באמת כאן בחצרות בית השם בלילה הגדול הזה ללמוד ביחד את הסוגיה של איך חוזרים לירושלים פנימה יותר, שהקדוש ברוך הוא תן לכם מה לעשות את הדשמיה וכל המפעל הגדול שאתם עושים מתוך ברכה, בריאות ושמחה. נפתח את הדברים בצורה הבאה. ספר בראשית, כידוע, מעשה אבות סימן לבנים. הרמב"ן כותב פעם אחת, מעשה אבות סימן בבנים. ההבדל הוא, אם זה מעשה אבות סימן לבנים, האבות והאימהות נתנו לנו כיוון, בתקווה שכמה שיותר נלך בעקבותם. אם זה מעשה אבות סימן בבנים, זאת אומרת, ה-DNA של האבות והאימהות נמצא אצלנו. אברהם הוא לא הסבא, שרה היא לא הסבתא, אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. כמה שיותר נתבונן, כמה שיותר נלמד על האבות והאימהות, כך הדברים מתחברים אלינו ליום יום. כמו ההורים שמעבירים את ה-DNA לדור הבא, אותו דבר בדיוק האבות והאימהות. ובהקשר לכך, אנחנו מוצאים בתורה שיחה אחת קצרה, פסוק אחד, שרבקה אמנו מדברת עם יצחק אבינו. פסוק אחד בלבד. בקטע הראשון, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? אומרת רבקה ליצחק, אין על מה לדבר, אם יעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ. מבחינתי, אם זה יקרה, חיי יסתיימו. קצתי בחיי. שומע את זה יצחק, ועונה, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם, בית הבתוליה ואימך, וקח לך משם אישה, מבנות לבן אחרי אימך. השיחה הקצרה הזאת, בין רבקה ליצחק, מביאים את חז"ל ללמד אותנו דבר מדהים. כשרבקה אומרת קצתי בחיי, בתורה ובחומשים האות קוף היא אות קטנה, ולעולם שבתורה יש אות קטנה קוראים שני דברים. דבר ראשון, חז"ל שואלים מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות. דבר שני, במקום אחר בתנ"ך מופיעה אותה אות כאות גדולה, שזה דבר מרתק בפני עצמו. מה בעל הטורים כאן ומלמד אותנו בקטע השני? קצתי בחיי, למה הקוף היא קטנה? שראתה שעתיד מי? בלעמי? עשיו להחריב הבית שגובהו מהאמה. הקוף היא קטנה כי עשיו עתיד להחריב את בית המקדש שגובהו של הבית מהאמה. לא מבין איך עשיו נכנס לשיחה הזאת. יש פה שיחה רצינית בין אמא ואבא, מאחן יעקב ימצא את זיווגו, מארץ כנען או מחוץ לארץ. איך עשיו נכנס לשיחה הזאת? דרך הקוף הקטנה שבאה לרמוז שהוא עתיד להחריב את הבית שגובו מהאמה. איך הוא נכנס לכאן? והקוף הגדולה, איפה מופיע הקוף גדולה? נאמר הוא דרור כן לה גדולה. דוד המלך מבקש לבנות בית לקדוש ברוך הוא. דוד המלך מבקש לבנות בית לקדוש ברוך הוא, בא ואומר לו, ריבונו של עולם, לכולם יש בית, אפילו לציפור, גם ציפור מצא בית. בקטע השלישי הוא דרור כן לה, האות קוף של המילה כן היא גדולה. ושאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין הקוף הקטנה שרבקה אומרת קצתי בחיי לקוף הגדולה של אודרור כן לה? דרך השאלות האלו ניכנס ובסייעתא דשמיא הגדולה נראה פה באמת עומק של חז"ל, איך שמתחבר לזמן הקדוש, למקום הקדוש, לבו שבו אנחנו נמצאים בלי כ"ח באייר. אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. רבקה באה ואומרת ליעקב, בני היקר תקשיב לי טוב, אתה הולך לעשות דבר שמעולם לא עשית, אתה הולך לשקר את אבא שלך. בלי להתבלבל, אבא ישאל אותך מי אתה ואתה תגיד לו, אבא אני עשיו בכורך. ואם תשאל אותי למה, מה זאת אומרת למה? כי אני אמא שלך, ובתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך. ואם תגיד לי, רגע אמא, באותה תורה כתוב שאסור לשקר? נכון, אני יודעת, אבל אני אומרת את זה לך בהוראת שעה ובנבואה, ונביא כהוראת שעה לזמן קצר יכול לומר לנו לעבור על מצווה ממצוות התורה. לכן אתה שומע בקולי והולך לשקר את אבא. וכך כותב מילה במילה אור החיים הקדוש בקטע החמישי, שמע בקולי, פירוש אגם שיש בדברים אלו כגנבת הדעת, אם כל זה יש לך לשמוע בקולי, פירוש מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה וכתיב בדברי נביא אמת אליו תשמעו. ולזה אמרה שמע בקולי, וכבר כתבנו שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. אז אתה מבין, אתה הולך משקר את אבא ומקבל את הברכות. יעקב שומע בקולה של אמא, הוא מבין שלהישאר בבית הוא לא יכול, עשיו רוצה להרוג אותו, בהדרכה של אבא ושל אמא ביחד איך להגיע לפדן ארם ועם מי לדבר ואחרי מי לחפש, הוא מגיע לשם והוא מבין שאם הוא רוצה לקבל אינפורמציה על הבית של לבן, המקום הכי טוב ליד הבאר. ותראו מה קורה שם בקטע השישי, עודנו מדבר עמם ורחל בא עם עצון אשר להביא הקירואי, והיא כאשר ראה יעקב את רחל פעם ראשונה, מי זאת רחל? בת לבן אחי אמו, פעם נוספת ועצון לבן אחי אמו, והיגש יעקב ועגל את אבן מלפי הבאר פעם שלישית ויש עצון לבן אחי אמו. שלוש פעמים פעם אחר פעם באותו פסוק ראתה התורה להזכיר שלבן הוא אח של אמא. כל עוד בתורה זה קודש קודשים, כל מילה. אז מה ראתה התורה שלוש פעמים להזכיר את זה? ולמד אותנו רבינו בחיי מרבותינו הראשונים, מיד נראה בפנים, יעקב לא בא להרשים את רחל, הוא לא בא להראות לה כמה הוא חזק, איך הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, אולי זה יעזור להסכמה שלה להתחתן איתו. יעקב רואה לנגד עיניו את אמא ואת אבא, הוא לא האמין שלרגע הוא יעזוב את ארץ ישראל, והוא לא האמין שאי פעם הוא ישקר. הוא עשה את זה כי הוא שמע בקולה של אמא ואבא, ועכשיו הוא פה בפדן ארם. אז מה שהוא רואה לנגד עיניו זה את הוריו, וברגע שרחל מגיעה, ומי זאת רחל? היא קשורה לאמא שלי, כי האמא היא הדודה, אז אני אעזור לרחל, כי זה עוד היבט בכיבוד אם שיש לי. לכן הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, ולכן התורה חוזרת על זה עוד הפעם ועוד הפעם, כי לבן הוא אח של אמא. אם הוא אח של אמא, אז את מי אני רואה לנגד עיני את אמא? בואו נראה בפנים בקטע השביעי. והיא כאשר ראה יעקב, הזכיר הכתוב הזה כמה פעמים אחי אמו, להודיע, כי כל מה שהשתדל יעקב בצון להשקותם, ומה שהיה חומל על רחל בת לבן, לא עשה לכבוד לבן, רק לכבוד אמו. בשביל שהיה אחי אמו. מפני זה בכל פעם שיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע, יזכיר בכל פעם אחי אמו. לבאר, שוב, כי לא היה משקה צונו של לבן, כי אם בשביל שהיה אחי אמו. וכאן באמת המקום לשאול למה אנחנו צריכים לכבד את ההורים. מה זאת אומרת? למה צריך לכבד את ההורים? איזה שאלה זאת? הרי כמה שנכבד אותם, זה הרי טיפה מן הים. מה שהם עושים עבורנו ביום ובלילה, ביודעים ובלא יודעים, בחייהם לאחר מותם, זה הרי טיפה מן הים. אז איזה שאלה זאת? זה גם דבר מולד, הכיבוד הורים, בצורה כזו, בצורה אחרת. אם זה באמת כך, כדבר כל כך פשוט, ומתקבל, אז עלינו להבין את דברי הגמרא בסנהדרין, בקטע התשיעי, כשהתורה מתארת, אחרי קריאת ים סוף, נסענו להמרה, הגענו לשם, נאמר, אחרי שהמים נהיו מתוקים, שם שם לו בשורה השלישית חוק ומשפט. נאמר על זה בגמרא בקטע התשיעי במסכת סנהדרין. תניא 10 מצוות נצטוו ישראל במרה. 7 שקיבלו עליהם בני נוח, הוסיפו עליהם דינים שקודם לא היו, שבת שלא הייתה, וכיבוד אב האם. מה כיבוד אב האם? זה חדש? זה מולד? זה טבעי? זה כבר היה קודם. מה זה כיבוד אב האם? מסביר החתם סופר, מסביר המהר"ל, מסביר רב צדוק, ראשונים ואחרונים, כולם מדברים כמעט באותו סגנון. והם אומרים כך, האמת, אין סיבה לכבד הורים. נשמע מפחיד. איך אומרת הגמרא? נמנו וגמרו, מסביר מיד, נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. אז אם נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא, אם האבא, למה הבאתם אותי לעולם? הרי טוב לו לאדם שלא נברא. אז למה אני צריך לכבד? התשובה היא, הסיבה הבסיסית לכיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. כן מסתדר לי, לא מסתדר לי, נוח, לא נוח, זה לא רלוונטי, זה לא משמעותי. אני חייב לכבד את ההורים, למה כאשר ציווך השם אלוקיך? על זה כל מה שאמרנו. כמה שנכבד אותם, כמה שנכיר טובה להם, זה טיפה מן הים. טיפה מן הים. אבל הבסיס, כאשר ציווך השם אלוקיך. כאן בדיוק עומדת רבקה. אומרת רבקה ליעקב, תקשיב לי טוב, אח שלך התפרסם בכל העולם במצווה אחת. איזה מצווה? כיבוד הורים. הוא מכבד אותי, אומרת רבקה, ואת אבא. אבל דע לך, הכיבוד הורים שלו זה כיבוד הורים שבא מתוך כדאיות. אם האבא הבאתם אותי לעולם, אני יכול לגנוב, אני יכול להרוג, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בכלל, תהיו זקנים, אני אכבד אתכם. אני אהיה זקן, יכבדו אותי. למרות שהכיבוד הורים שלו הוא מתוך כדאיות, יכול מאוד להיות שזרו יקבל כוח להחריב את הבית שזרחה יעקב יבנה. אם זה יקרה, אני רוצה שלזרחה יהיה את הכוח לחזור ולבנות אותו. איך? אתה תקיים את מצוות כיבוד הורים בצורה הנקייה, בצורה התאורה, לא בגלל כדאיות. אתה ממש לא רוצה לשקר את אבא. אתה ממש לא רוצה לעזוב, לנסוע לפדן ארם, נשאר בארץ, אתה רוצה כמו אבא. תעשה את המצווה כאשר ציווך השם אלוקיך בצורה הנקייה, התאורה. אז אם עשיו יהיה לו את הזכות הזאת ומכוחה להרוס את הבית, לזרחה יהיה את הכוח לחזור ולבנות אותו. ולכן תראו כמה נפלא שרבקה פונה ליעקב, מה היא אומרת לו בקטע הרביעי? נאמר בשורה הרביעית, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. מה אומר יצחק ליעקב בקטע הראשון? בשורה השלישית, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה. אתה תעשה את המצווה כאשר ציווך השם אלוקיך. מכוח זה לזרחה יהיה את הכוח לחזור ולבנות את הבית. וכאן אולי להוסיף עוד דבר. הרבה פעמים בחיים שאנשים מצליחים כל אחד בתחומו שלו, או שהוא אומר את זה לאחרים, או שהוא אומר את זה לבני ביתו, או שהוא אומר את זה לעצמו, שהוא הצליח, הצלחנו, עשינו, בנינו, יצרנו, צריך לזכור, חלק גדול גדול מההצלחה של כולנו זה לא אנחנו, זה אמא ואבא וסבתא וסבא. החבר הכי טוב של דוד המלך היה יהונתן. יהונתן ושאול שניהם נהרגו בקרב עם פלישתים. דוד המלך כמה דקות לפני הקבורה אומר כמה מילות פרידה, וכך הוא אומר בקטע העשירי על יהונתן, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. משפט מאוד טעום שהרבה השתמשו בו רחמנא ליצלן, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים, אהבה שלי אליך שלך אליי גדולה יותר מאהבה של בעל לאישה, אישה לבעלה. חס וחלילה, דוד מלך ישראל קודש קודשים, דוד המלך אומר ליהונתן, יהונתן עוד מעט נשמתך עולה למעלה, שאלה אחת לי אליך, אבא שלך היה מלך, יכלת להיות מלך אחריו בהליכה, כי זה עובר מאב לבן, למה נתת לי את המלוכה? אבא שלך כמעט הרג אותך, הוא שאל איפה אני? עם מחנית, ניצלת, למה עשית את זה? אתה יודע למה יונתן? יונתן, מי הסבא שלך? בנימין, ומי אמא של בנימין? רחל, מי הסבא שלי? אומר דוד, יהודה, ומי אמא של יהודה? לאה, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים, אהבה בין רחל ולאה, שרחל הבינה של הבית הזה תיכנס לאה, והיא לא תהיה עם עשיו, והיא תהיה חלק מבית יעקב, זה הביא אותך ב-DNA להבין שבורא העולם ביקש שאני אהיה אחרי אבא שלך. דע לך יונתן, אני לעצמי לא לוקח שום קרדיט, זה ממש לא אני, זה סבתא שלך כבר סגרה עם סבתא שלי, זה לא אנחנו בכלל, זה החיבור הזה. אז הנה לנו דבר מדהים, עד כמה כיבוד הורים מקרב אותנו לבני ביתך כבתחילה. ויותר מזה, חז"ל מביאים לפנינו, אמר את זה בעל פה, כולם מכירים את המדרש, על אב ובן, שניהם עוסקים במסחר באבנים טובות. יום אחד מגיעים חכמי ישראל, דמה ונתינה, אומרים לדמה, אפשר אולי לקנות אבן, חסרה לנו אבן בחושן. איזה אבן הייתה חסרה? ישפה, האבן של בנימין. מיד הם אומרים 1,000 זהובים. הוא נכנס פנימה להביא את התיבה שימצאו את האבן. מה קורה? אבא נח, שם את הרגליים על התיבה, הוא יוצא אומר לא עכשיו. הם הבינו לא עכשיו, עוד כסף. על המקום 10,000 זהובים. בינתיים אבא יתעורר, אחרי שהם מילאו את המחיר, אבא יתעורר, הוא שמע שלא מדברים, הוא קורא לבן, הוא מביא את התיבה, מצאו את האבן, והם באים לשלם 10,000 זהובים. אומר דמה, אני לא מוכר כיבוד הורים בכסף. זה לא כסף. אומר לנו האור שמח, איזה אבן הייתה חסרה? אבנו של בנימין. מה מיוחד אצל בנימין? הוא זכה שקודש הקודשים יהיה בחלקו. למה הוא זכה? כי הוא היה היחיד מבין הבנים של יעקב, של יעקב שכיבד את אבא. את אמא הוא לא יכל כי אמא נפטרה בלידה. האחים לא כיבדו, מכרו את יוסף. יוסף פחד להגיד לאבא, אבא אני חי, כי האחים אמרו מי שיגיד ימות, היה ברור לו שאם הוא יגיד הוא ימות. היחיד שכיבד את אבא היה בנימין, זכה שבחלקו המקדש. ועכשיו איזה אבן חסרה? אבנו של בנימין. איך מוצאים אותה? איך מקבלים אותה? דרך איזה מצווה? כיבוד הורים. הנה נראה בפנים, בקטע ה-13. דע שכל השבטים ציירו לאביהם במכירת יוסף, ויוסף עצמו לא הודיע לאביו, רק יוסף היה ירא מפני החרם, אבל בנימין כיבד לאביו. לכך שרתה שכינה בחלקו, ולכן, שבת ישפה מבנימין, הראה להם השם יתברך גודל מצוות כיבוד אב אצל דמה בנתינה. אם ככה, כמה נפלא הדבר, קצתי האות קופי קטנה, כי עתיד אסב להחריב את הבית. ואתה יעקב, אם תעשה את המצווה של כיבוד הורים, כאשר צבחה השם אלוקיך, זרחה עתיד לזכות, לבנות, לראות את הבית בבניינו. ולכן זה מתחבר לקוף הגדולה. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. כן, מיד מחבר אותנו לאיזה מצווה? שילוח הכן. איזה מצווה זאת? צער בעלי חיים. איך אפשר לשלח את האם ולקחת את הגוזלים? איך עושים דבר כזה? התשובה היא, למה אנחנו עושים את המצווה? כאשר מה? צבחה השם אלוקיך. ולכן, מה זכה דמה בנתינה שנה לאחר מכן? פרה אדומה. שוב, כאשר צבחה השם אלוקיך. ואלה המצוות שהתורה מבטיחה לנו אריכות ימים, כיבוד הורים ושילוח הקן. אז הנה לנו, כהתחלה, דבר מדהים, עד כמה מצוות כיבוד הורים בחייהם, לאחר מותם, מקרבת אותנו לבני ביתך כבתחילה. מקרבת אותנו בחזרה לעלות, לראות ולהיראות בחצרות בית השם. ומכאן ניקח איזה צעד נוסף, מהכיוון השני. כשאברהם אבינו חוזר מהמלחמה הגדולה, ארבעת המלכים את החמישה, שבמלחמה הזאת הוא נפח להיות מלך העולם. מלך העולם. וכותב לנו רשי, הוא חוזר בלי מצב רוח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה קרה? הרקת? אם לא היית הורג, היו הורגים אותך. אולי עשיתי לך יותר מדי ניסים? איבדת את כל הקרדיט שהייתה לך? אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. מה היה קורה לנו אם בורא העולם היה אומר לנו, שכרך הרבה מאוד? היינו רוקדים, פשוט רוקדים, משמחה. אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בקטע ה-16, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אחר המלחמה הגדולה שהציל את לוט ארבעת המלכים את החמישה, היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, ברית בין הבתרים, אל תירא אברהם אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. וראשי כותב מה שאמרנו, מה היה הספקות והחששות של אברהם. וכשאברהם שומע שכרך הרבה מאוד, תראו מה אברהם אבינו עונה. ויאמר אברהם, פסוק ב', השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי. ובמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, איני לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. לא מבין. תורה, כל אות, זה קודש קודשים. למה כתוב פה פעמיים ויאמר אברהם ויאמר אברהם? אם לאברהם אבינו יש מה להגיד לבורא עולם, שיגיד. ובורא עולם יחליט אחר כך אם הוא עונה לו או לא עונה. ויאמר אברהם ויאמר אברהם, הוא אומר את אותו דבר. ומה עונה לו הקדוש ברוך הוא? פסוק ד', והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. אשר יצא ממאיך, מה ממאיך? מי נושא את העובר ברחם? אמא, אשר יצא מחלציך, היעלה על הדעת שבורא עולם השתמש במטבע לשון שגויה, ואמר לאברהם, אשר יצא ממאיך? מה פירוש הדבר? התשובה היא, תזכרו את זה טוב לכל החיים, אברהם אבינו ששומע את ההבטחה האלוקית שכרך הרבה מאוד, התגובה הראשונה, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי ובמשק ביתי דמשק אליעזר. ריבונו של עולם, מה אתה מבטיח לי? עוד כבשים, עוד גמלים, אני רוצה המשך, אני רוצה ילד. ואז אברהם אבינו עוצר. הוא עוצר מסיבה אחת. אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני אחריך באש ובמים. קפצתי לאש באור כזדים, חציתי את הנערות להגיע לעקדה של יצחק כמו שחזל מתארים, אני מאמין שלך אין בעיה איתי, ולי ודאי אין בעיה איתך. אני אחריך כל הזמן. אבל הקדוש ברוך הוא, סליחה, עשיתי פה דבר שבעתיד יכולה להיות לו השפעה נוראה. אתה מבטיח לי, אתה אומר לי, שכרך הרבה מאוד, מה אני צריך לעשות? תודה, הקדוש ברוך הוא. זהו, עוד פעם תודה. במקום זה אני שואל שאלות. סליחה, מה אתה מבטיח לי? מה הגמלים? ואנוכי הולך הרירי? יבוא מישהו בדורות הבאים ויגיד, רגע, אברהם אבינו, עמוד האמונה, בורא עולם אומר לו שכרך הרבה מאוד, ומיד התגובה שלו, סליחה, מה אתה נותן לי? ואנוכי הולך הררי. יש לו שאלות. זאת אומרת, יכולים בטעות, בטעות ללמוד שהאמונה של אברהם אבינו נזדקה. רגע, מה, האמונה של אברהם אבינו נזדקה? והוא שואל שאלות? אני הרי לא אברהם אבינו. אפר לרגליו. אז לי ודאי מותר לשאול שאלות. אבל מכיוון שאני גם אפר לרגליו, לא רק שמותר לי לשאול שאלות, מותר לי גם לתת לעצמי תשובות. והתשובה היא, לכן אני עושה מה שבא לי. ועוזב את הכל. יכול להיות שאולי אחד, אם ילמד את הפסוק כך, יתאה ויגיד, אם אברהם שואל, איכשהו קרה משהו לאמונה, אז גם אני יכול לשאול, ואני גם יכול לענות תשובות. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני מתחיל מהתחלה. ואז בא הפסוק הבא. עוד הפעם, עכשיו זה התחלה. ויאמר אברהם, איני לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אומר אברהם, ריבונו של עולם, אני היום בגיל 99. שנה הבאה בגיל 100, אני אזכה לילד. קדוש ברוך הוא, כמה שנים עוד תיתן לי? עוד 10? תהיה מאוד נחמד איתי 20 שנה? מה אני אלמד את הבן שלי במשך 20 שנה? משנה, תורה, חומש, הלכה, גמרא, דינים, כל מה שתגידו, הרי לימדתי את אליעזר. למעלה מ-95% מהשאלות שמופנות אליי, אני אפילו לא רואה אותם. אליעזר עונה עליהם. בורא עולם, אני לא מחפש ילד שיעביר את השם שלי לדור הבא. אני מחפש את האפשרות שיהיה לי ילד שאני אלמד אותו מה זה יהדות. מה זה יהדות? פירוש הדבר, מוסר, מידות, רגישות, גמישות, לשאת בעול, לתת כתף. בורא עולם, אני צריך שנות חיים שהילד שתיתן לי יראה אותי כשהוא בן 3, אולי קודם, בן 7, בבית ספר יסודי, בתיכון, בישיבה, בעבודה אחר כך, בכל תחום שהוא נשוי, שהוא מילדים, וכל זמן אחר בחייו, יהיה לו היבט אחר שהוא יכול לקחת ממני. בורא עולם, במחילה, עם כל הכבוד, איחרתי את הרכבת. בגיל 100, מאוחר מדי. חבל, אבל זה מה שיש. אתם שומעים? לא יאומן. אומר אברהם אבינו. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא, ממאיך הוא יירשך. מאיים זה לא רק חלק בגופנו שמחליט מה הגוף צריך ונשאר, מה לא ויוצא. מאיים מגדיר הרב הירש, מיד נראה בפנים את הכל, כל מה שאמרתי, זה לא אני בכלל, הכל כתוב. מאיים פירוש הדבר, משכן הרגשות. משכן הרגשות, אדם מצפה לזה תשובה, להתקבל למקום מסוים, להצליח בדבר מסוים, והגיע התשובה שהוא מצפה לכוכר בכל תחום. הוא מגיע בבוקר לבית כנסת, כולו צועל, הישיבה, מברך את כולם, נחמד עם כולם, שאלו אותו, מה קרה? כל כך שמח, איך זה נקרא בלשון תורה? על כן המו מהי. מצד שני, אדם שבלחץ, אדם שכועס מאוד, זה סכנת חיים. הוא יכול לקבל אולקוס ולמות חס וחלילה. איך זה נקרא בלשון תורה? מאי חמרמרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אמרת? מה אתה רוצה? אתה באמת רוצה להעביר לדור הבא מה זה יהדות, מה זה מסירות, מה זה הקרבה, מה זה מידות, רגישות, גמישות, וכל הכלי האדיר הנפלא הזה שלתוכו ייכנסו כל המצוות? כי אתה צריך שנות חיים, יהיה לך את זה. באיזה גיל אברהם נכנס לתורה? בגיל 5-70 שנה, בתחילת לך לך. באיזה גיל היה אברהם כשנולד יצחק? 100. כמה שנים הוא חי עם יצחק יד ביד? עוד 75 שנים. שנות חיים. יהיה לך את זה. לא יאומן. הנה, בואו נראה את הכל בפנים. כותב לנו הנציב בקטע ה-17. מאמר השני לא היה ביחד עם המאמר הראשון. ויאמר אברהם, ויאמר אברהם. היינו משום שהשכיל אברהם ממה שלא השיב הקדוש ברוך הוא מאומה. כי לא שאל כעניין. במה שאמר ואנוכי הולך הררי. הוא לא שאל כעניין. אחר שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא על זרע, מה הוא שואל? לכן הוא אמר עוד הפעם, בעל השון השני, כן? פירוש, לפי דרכי ורצוני, דילקתי כמה שורות, שכל רצוני הוא להשריש אמונת השם על ידי זרי. ואחר שהגעתי לימי הזקנה, ועדיין אין לי זרע, אם כן אפילו אם הוליד בסוף יומיו ושנותיי, אך בן ביתי יורש אותי. עיקר מה שיש לי בעולם, הפעולה, תגיע לבן ביתי ולא לזרי. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה אשר יצא ממאיך. וכמו שכותב הערבי שלפנינו, אפשר לראות אחר כך, לא חלציך, לא ירחיך, מאיך. פירוש הדבר זה משכן הרגשות. יהיה לך שנות חיים איתו. לא יאומן מה אברהם אבינו מבקש. אם כך, נלך עם זה צעד נוסף. לכן, תמיד בחז"ל, שמדברים על צאצאים, תמיד ביחד עם זה מופיעה המילה מאין. אין בתנ"ך ואין בחז"ל. פירוש הדבר, כל בוקר שאנחנו מתפללים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, איזה מטבע לשון זאת, איזה מטבע לשון זאת, נהיה אנחנו וזרענו וזרע זרענו. איך אומרים, מובא לציון, לא ימוש מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך. לא טוב לכם, נהיה אנחנו וילדינו וילדי ילדינו. מה פירוש צאצאינו? הברכה הזאת היא כל עניינה והערבנה את דברי תורתך בפינו, שנוכל להעביר את הערבות, את המתיקות של יהדות, את המוסר, את המסירות, את הרגישות, את הענבה, את כל זה, זה הכלי. ולכן תראו שחכמים מברכים אחד את השני, הגמרא בתענית, מה מברכים אחד את השני, אילן אילן במאה ורכך, איך מסתיימת הברכה בקטע ה-19, יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך, אלא אף אתה במאה ורכך, אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך, שתוכל להעביר לדור הבא את המאיים, את הרגש, את ההתלהבות, את המסירות, את כל מה שהזכרנו. ואיך אומר לנו הפסוק? מפורש, אותו דבר, בקטע 20 ישעיהו, כה אמר השם, ועל הקדוש ישראל, אני השם וכולי, נאמר בשורה השלישית, ויהי ככל זרעך וצאצאי מאיך וצאצאי מאיך, כי לעולם הצאצאים והמאיים הולכים ביחד. זה ברכה אחרת. ולכן, אם כך, נמשיך עוד קצת. מורי ורבותיי, שלוש פעמים ביום, אולי לא שמנו לב עד היום, שלוש פעמים ביום, קבלת עול מלכות שמיים, שחרית, ערבית, קריאת שמע על המיטה, מה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הנה לפנינו הפרשה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. למרות שכולם יודעים אותה בעל פה כדי לראות, כי פה זה ממש אותיות מחכימות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. עד כאן, עם מי דיבר בורא עולם? עם מי הוא דיבר? דיבר איתי. הוא ביקש שאני יעבוד אותו, יאהב אותו בכל לבבי, בכל נפשי, בכל מאודי, והדברים יהיו על לבבי. ואז בורא עולם עוצר, הוא עובר לדור הבא. ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ואז הוא חוזר אליי. ושבתך בביתך, בלכתך בדרך, ושרבך ובקומך, וכשרתם לאות על ידיך. לא מבין. למה בורא עולם לא יגמור לדבר איתי, מתחילה ועד סוף, ואחר שהוא גמר את הכל, אז ויהיו, ושיננתם לבניך, ודיברת בם. ידבר איתי, ואחר כך עם הדור הבא. מהו ההסבר לכך? יותר מזה, יעקב אבינו, ערב מותו, שמע ישראל, ערב מותו, רצה לגלות את הקץ, נסתלקה רוח הקודש. פחד שיש בזרו פסול, אולי ישמעאל קטן, עשיו קטן, מה אמרו לו הילדים בגמרא בפסחים? אבא, שמע ישראל, ישראל אבא, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבי אלא אחד. אני הרבה שנים לא הבנתי את זה. מה האחים אומרים? כשם שאין בליבך אלא אחד? למישהו היה ספק שיעקב אבינו במרכבה הגדולה, יעקב אבינו לא אחד עם קודש בריחו? הילדים היו צריכים להגיד, אבא, שמע ישראל, ישראל אבא, השם אלוקינו השם אחד, אנחנו אחד עם קודש בריחו ב-100%. למה מזכירים כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד? ההסבר הוא, התשובה היא, הדברים מקופלים גם בהמשך על התורה לפנינו, אם אנחנו רוצים לזכות לבשיננתם לבניך ודיברת בם, להעביר לדור הבא את המסירות, הקרבה, מידות, שזה מקרב אותנו לבניין הבית, המפתח הוא אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אם זה בא מעל לבביך, אז זוכים לבשיננתם לבניך. ומאיר פה השך על התורה דבר נפלא, דבר על שך על התורה דבר נפלא, הוא אומר לנו, מה זה בשיננתם לבניך? ולימדת את בניך. איפה מופיעה המילה ושיננתם? כחיצי גיבור שנונים. אז מילים המפרשים שהגיבור מושך את המיתר עם החץ, ככל שזה קרוב יותר פנימה, קרוב ללב, זה מגיע רחוק יותר. ושיננתם לבניך. אם זה בא מהלב, זה מגיע ללב. אומרים הילדים, אבא, שמע ישראל, כשם שאין בלבך אלא אחד. מה עשית כל החיים? מה ראינו אצלך כל החיים? שעם כל הלב אמונתך בבורא עולם, בכל מצב. אבא, זה הגיע גם ללב שלנו. כשם שבלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. זה אחד. וככה, אם כך, תראו כמה נפלא. כותב לנו הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה בקטע 24. לא יבטלו התינוקות כלל, תינוקות של בית רבן לומדים כל יום, חוץ מערבי שבתות וימים טובים בסוף הימים, אחר הצהריים וגם בימים טובים אחר הצהריים. אבל בשבת הם קוראים בתחילה, אבל שונים בראשון. ומסיים הרמב"ם כדי לעשות שם קו, ואין מבטלים התינוקות ואפילו לבניין בית המקדש. אין מבטלים התינוקות. יפה, הלכה בהלכות תלמוד תורה, כל ההלכות מכל ההיבטים קשורים לכולם, לקטנים, לגדולים, ליכולים, ללא יכולים, לעשיר, לעני וכולי. אז נאמר בין היתר, קטנים לומדים כל הזמן, ואין מבקים תינוקות אפילו לבניין בית המקדש. אותה הלכה מופיעה בהלכות בית הבחירה, בהלכות בית המקדש. בפרק א', נאמר בקטע האחרון, אין בונים את המקדש בלילה, שנאמר ביום הקים את המשכן, ביום הקימים ולא בלילה. ועוסקים בבניין מעלות השחר עד צאת הכוכבים. והכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם ובממונם מהאנשים ונשים כמקדש המדבר. אותו דבר, כולם. מסיים הרמב״ם, ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין. מה ראה הרמב״ם לכתוב את זה עוד הפעם בהלכות בית הבחירה? הרמב״ם כתב לנו בהלכות תלמוד תורה שאין מבטלים את תינוקות לבניין בית המקדש. בא הרמב״ם ואומר לנו, ההלכה הזאת שלא מבטלים את התינוקות לבניין בית המקדש, זה לא רק הלכה בהלכות תלמוד תורה, זה הלכה בהלכות בניין בית המקדש. זאת אומרת, שלמות בית המקדש תהיה לא רק שהבניין ייבנה על ידי האנשים והאנשים כמו שנבנה המשכן, אלא שלמות המקדש תהיה שתינוקות של בית רבן ילמדו. כי הרי כל המקדש עניינו שאדם עולה, מקבל יראת שמיים, אדם מקבל שם את כל העומק של מה זה יהדות, מוסר, מידות, הנהגה, רגישות, גמישות, כל מה שהזכרנו. כדי לקבל את זה ולראות את זה בצורה הזאת, זה אפשרי. אם קודם תינוקות של בית רבן מחנכים אותם לזה, הילדים, הדור הבא מחנכים אותו. אז הנה לנו, מצד אחד כיבוד הורים מקרב אותנו לבני ביתך כבת תחילה, מקרב אותנו לשם, כמו שמלמד אותנו בעל הטורים בהבנת דבריו. ובו זמנית, גם ההשפעה שלנו על הדור הבא, על מה זה יהדות, מה זה מסירות והקרבה ומידות, ובין אדם לחברו, זה גם מקרב אותנו, זה גם בניין בית המקדש לקטנים. וכשיש את ההבנה הזאת משני הכיוונים, אז עולים לירושלים יחדיו. אנחנו, יש לנו הרבה שמות, עם ישראל. בני ישורון, שארית יוסף, בני אפרים, בין השמות שיש לנו זה עוד שם. ומניין שישראל נקראים אבן, שנאמר ומשם רואה אבן ישראל. אבן משתמשים בפעמיים במהלך החיים. פעם אחת כשבונים בית, מניחים אבן פינה ואחר כך חנוכת הבית. פעם שנייה לאחר 120 שמגיעים לבית הקברות מניחים אבן על הציון. למה מניחים אבן? אבן זה ראשי תיבות. אב בן נכד, אמא בת נכדה, בכל הכיוונים. אומרים סבתא, סבא, אמא אבא. איפה שעצרתם, אנחנו בונים עוד קומה. שום דבר לא נעצר. בונים עוד קומה בשרשרת הדורות. יום אחד נראה את כל הבניין כולו. אנחנו מחוברים לאתמול, ומכוח זה בונים את המחר. זה האבן, חן מאה ועשרים. וזו אותה האבן, בצעירותנו, אותה אבן עם כל החלומות וכל התוכניות וכל השאיפות של כל אחד מאיתנו. החיבור הזה. כשאנחנו עומדים כאן המקום הגדול הזה והמקום הקדוש הזה מול מקום המקדש בישיבה הקדושה כאן בישיבת הכותל. ההבנה הזאת לקחת מבית המדרש את המידה הזאת, את ההרגש הזה, כי כשיש את זה יש את הכל. דבר אחד תדעו, ביום שחלקכם מסיים את לימודיו פה בישיבה וכל אחד ילך לדרכו, מי בתחום של חינוך והוראה או בכל תחום אחר, אתם תבואו לבקר בישיבת הכותל, תזכרו, תתקנו אותי אם אני טועה, עוד נניח לא תבקרו בישיבה במהלך שנים ותבואו לבקר בישיבה בערך בזמן מנחה או זמן ערבית, מה שיקרה לכם, מה שיקרה לכם זה כך, אתם תעמדו בכניסה והעיניים שלכם ירוצו ותגידו לעצמכם, פה למדתי בסדר בוקר, פה אחר הצהריים ופה בערב, ופה היה המקום הקבוע שלי בתפילה. אם בתפילה מנחה או ערבית, תפילה קצרה, המקום הזה פנוי, אתם תראו כמגנט אתם תימשכו לאותו מקום שישבתם. אין ראש ישיבה בעולם, אין רב בעולם שאי פעם אמר לתלמיד, אל תשכח איפה למדת בבוקר, סדר בוקר, אחר הצהריים וסדר ערב, או איפה ישבת בתפילה. אין דבר כזה. אז למה זה קורה? למה זה קורה? כי בית המדרש זה המקום שיש בו את העומק ואת הגובה בקשר של בן אדם לחברו ובן אדם למקום. פה זה הבית היוצר של החיבור האמיתי של יהדות, של מידות, של הקרבה, של רגישות, שכל אחד לוקח את זה איתו לכל תחום בחייו. ועם זה מרבה כבוד שמיים. נמצאים בזמן הגדול הזה, שרים ונשיר עוד בני ביתך כבתחילה, ותחזנה עינינו, ולירושלים נרחה ברחמים תשוב. ניקח על עצמנו בהיבטים השונים, וכל היבט חשוב במיוחד, כל היבט הוא יקר, אבל ניקח גם את ההיבט הזה שניסינו קצת לעמוד עליו. החיבור הזה שלנו עוד יותר קרוב למקום המקדש, להגיע באמת לבני ביתך כבתחילה. כיבוד הורים מצד אחד, כשראינו, שהתחזק קצת. מצד שני, המחשבה, איך אנחנו מעבירים את הדברים לדורות הבאים, איך אנחנו מקדישים, עושים את זה בצורה הנכונה, אז מכוח זה, נוכל באמת כולנו יחדיו ללכת, כולנו יחדיו לעלות להר מרום הרים, לראות את הכהן שנמצא על גג בית המקדש, אומר עלה השחר, עד שבחברון, ואז אפשר יהיה להתחיל לעבוד, בהר מרומרים, יום חדש של עבודה בהר הקודש בירושלים. ניתן הקדוש ברוך הוא שנזכה עוד השנה כולנו ביחד, באמת כאיש אחד ובלב אחד, לעמוד בחצרו בית השם מתוך ברכה, בריאות ושמחה, וימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.